אני היום, אני מתחיל, יאללה.
בבקשה.
5 בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. אתר יד 2 הסיר מודעות המציעות דירות לציבור הדתי. ולא רק במפורש, כנראה, כך דווח ברשתות חברתיות מסוימות, גם מודעות שרק רמזו על העדפת דתיים, כמו מטבח כשר או נניח מרפסת סוכה או מעלית שבת, הוסרו. שמה יתאפשר לדתיים לשמור על צביון של יישוב או שכונה, להצטופף ולהתקהל בקרב בני קהילתם, ולא להידחק חלילה לסביבה חילונית, כמו הדתיים הקיצוניים האלה שמשרתים בצבא ועובדים, אבל הם מישיבת מעלה אליהו בצפון תל אביב, והשכנים הפגינו נגדם. זה לא שהם לא רוצים דתיים, הם רק נגד הדתיים שמתנחלים להם בשכונה. אבל יד 2 לא כאלה, הם נגד אפליה, בעד שוויון, נגד גזענות כמובן, שכוח. אבל אז קראתי כי איימן עודה ואחמד טיבי נפגשו אתמול עם נתניהו, ובין השאר ביקשו שיבנה עיר חדשה לערבים. אני לא יודע מה נתניהו הבטיח להם, אבל לא ראיתי מישהו שמחה נגד עצם הבקשה הגזענית. ובכן, אם לחזור לדתיים, הציבור החילוני מתבקש להחליט אם הוא רוצה את הדתיים בשכונות החילוניות או בשכונות שלהם. ואם התשובה הנכונה היא ב', אל תמחקו מודעות המציעות דירה לדתיים בשכונות דתיות.
5 בערב, השוטר הרע.
שלום, אני בן כספית ואני היום השוטר הרע. קבוצה גדולה של צנחנים ולוחמים משחררי ירושלים, ותיקי הקרבות בעיר במלחמת ששת הימים, ביקשה לערוך טקס ליד הכותל המערבי לרגל חגיגות שחרור ואיחוד העיר. עתירה לבגץ מנעה זאת מהם, אז הם עשו את הטקס במרחק ביטחון מול הכותל, וזה סבבה. הבעיה היא שהמתין להם שם משה מירון. הכהניסט ההוא משמאלנים בוגדים, שהפך כבר מזמן לבשר מבשרה של הליכוד. או לבושתה וקלונה של המפלגה הזאת. מירון לא הסתפק בשלט המתואב שהוא מניף באופן קבוע בכל אירועי המפלגה או המחאה. הוא גם צעק בקולי קולות על המשתתפים, גיל ממוצע קרוב ל-80, שהם בוגדים וצריכים לעוף מכאן. עזרו לו שני חרדים צעירים שהוסיפו צעקות משלהם, לפיהן צריך לזרוק את כל השמאלנים לים. המדינה הזו קיימת לא בזכותכם, הם אמרו, אלא בזכות התורה שלנו. ואני, יהודי לא מאמין בדרך כלל, מתפלל שיש בסופו של דבר שכר ועונש, שממתין לנו בסופו של דבר או יום או חיים מישהו שישפוט את מעשינו על האדמה הזאת. וחוץ מזה אני שואל את עצמי, מדוע קצין הכנסת ממשיך להרשות לעצמו לא לשחרר לח"כים רבים ששואלים מי מאשר כניסה למשה מירון לכנסת כל יום? הוא לא משחרר להם את המידע. הוא גם יושב במזנון הח"כים. המידע הזה צריך להיות חשוף לציבור, אדוני קצין הכנסת. אם לא תנדב אותו בכוחות עצמך, נקבל אותו דרך מערכת המשפט, כי היא עדיין חיה וקיימת. תודה.
עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם בן כספית ואריה אלדד.
שלום לך. מדבריך ניתן היה להבין שקציני המילואים של משחררי ירושלים ביקשו לערוך טקס לציון שחרור ירושלים ולא נתנו להם. אבל ברגע שהם אמרו שזה גם חלק מהמחאה, אז אמרו להם, פוליטיקה, זה לא פה.
ולכן אמרתי וזה סבבה. אז הם עשו את זה ממול, לא הייתה לי בעיה עם זה.
אז
אתה צודק, הכותל לא צריך להיות, אין כסים פוליטיים בכותל.
ולפנות לאנשי מילואים ככלל, כי אתם שמאלנים בוגדים כי משהו, זה בושה וחרפה וראוי לכל
דבר. היה אריה שהוא יושב גם היום, נאור שירי, עכשיו חבר כנסת בוועדה, צייצתי את הסרטון, חשף שהיום אישר לו כניסה ניסים וטורי. זאת הבעיה, והקמפיין הזה הוא קמפיין יקר, מדפיסים, זה לא שלטים שציירנו בבית, אבל עזוב, הוא לא שווה דיון. מה רציתי להגיד לך? תראה, קודם כל אתה צודק, יש צביעות רבה מאוד בה, אבל יש לי הצעת פשרה, אני מתרים את ה... אני מוכן, אני יכול לסדר ככה, שתוקם עיר ערבית ואתה תוכל לגור בה.
אין לי עניין, אני לא מאלה שנדחפים.
נכון.
אני מחפש חלק מארץ ישראל שפנוי ושם אני מתיישב.
יש שם בחן אל אחמר, נדמה לי. בקיצור, תשמע, אתה צודק בהקשר של הצביעות, אבל אתה יודע, חילונים הם מקבלים הכל, זאת הבעיה, זה, אין הרי שוויון בין הצדדים. כשמגיעה אוכלוסייה דתית, אחרי דקה וחצי אתה רואה כבר מה שרואים עכשיו בחריש עם ההפגנות האלה מול הפרוטון, משפחתון של בני שנתיים, שלא מפריע לאף אחד, שנמצא בתוך מקלט. ועכשיו חוקרים המשטרה את זו ששברו לה את היד, כי החרדים הציפו תלונות סרק נגדה, זה פשוט אפשר להשתגע.
זה בעיה, אבל... מה שקרו בצפון תל אביב לא ממש דומה לזה. הם ישבו שם 25 שנים או משהו, והייתה להם ישיבה, ואף אחד לא עשה כלום, עד שהחליטו לקחת להם את האולם, כי רצו לבנות שם משהו אחר. רצו, לקחו את זה, והעירייה אישרה להם את המקום החדש, ואחר כך...
מקרה מורכב, אתה צודק. בצפון תל אביב מקרה מורכב, ניסיתי להכניס את עצמי לנעליים של התושבים שם כמה פעמים, והנעליים דחו אותי.
שתיים שמאליות, מה הבעיה?
כן, בסדר. בדיוק. טוב, אנחנו, תתפלא, נלך לחדשות, נחזור עם אלעזר שטרן, יצחק רויזר, יום טוב סמיה, האישה הזו שהוקטה בחריש וכו'.
עכשיו, 17:00, עם בן כספית ואריאל דעד.
אורחים ומפיקים אסף נבו ושמואל בן סימון, אחראית על השידור תמר שלומוביץ. בואו נתחיל עם חבר הכנסת, אלוף במילואים, ראש אקה לשעבר, מיש עתיד, אלעזר שטרן, שלום.
ערב טוב.
ערב טוב לשניכם.
יש לנו נושאים פוליטיים ובית הנשיא, אבל אני בוחר לי לפתוח איתך בנושאים ביטחוניים בסוף. רוב הזמן זה מה שעשית. נתחיל עם הפיגוע. לאט לאט נחשף שבאמת היו כשלים לא מעטים. איך אתה רואה את זה עד עכשיו, ובעיקר את הביקורת ששמענו מכיוונים מאוד מסוימים, הדבר שצרם קצת את אוזניי, הרי שאל אותי על זה לפני שתי תוכניות, וזה עוד היה לפני, על הקטע הזה של שירות המשותף, של חייל וחיילת, התחילו הרמיזות, לבד בבוטקה וכו'.
אני אגיד ככה, אירוע שנגמר ככה, עם שחייל אחד, שוטר, חייל מצרי, הורג שלושה חיילים שלנו, ואירוע שמעורר שאלות קשות. ואני כמובן סומך על המערכת שיתחקרו את זה כמו שצריך, וכמו שניתן להבין גם ממה שאמרתי, יש מה לתחקר. אם אנחנו טיפה נרד לתוך הפרטים, אז גם הסיפור של 12 שעות, בעמדה אחת של חייל, של זוג חיילים, של חייל וחיילת, של לוחם ולוחמת, ואני שם את הדגש על ה-12 שעות, זה דבר שאסור שהוא יהיה עניין שבשגרה, וכשהוא מתרחש, אז אני חושב שצריך לפקח עליו אחרת בהיבט של בדיקת הרנויות, ואני מניח שאת כל מה שמסביב לעניין הזה יבדקו.
אבל לא היית נמנע אני... באופן עקרוני מהצבת חייל וחיילת בעמדה לא ל-12 לא. שעות, ל-6 שעות.
לא הייתי נמנע. בכלל, בהצבת חייל, בקנה שהם עברו את ההכשרה המתאימה. הרי, אני לא רוצה להיכנס לזה מה יכול להתפתח ביחסים של חייל וחיילת ושל שתי חיילות ושל שני חיילים, בסדר?
נכון.
אני חושב שהאמירות האלה... הן אמירות, איך אני אגיד, בעייתיות מאוד, ואם אתם רוצים לקפוץ רגע על ההיבט, איך אני אגיד, העלוב הזה, של מה ששמענו בערוץ 14, אז זה בכלל מעליב את כולנו. אני חושב שאת מדינת ישראל בכלל. אני רוצה להגיד שאני באותו זמן, או קצת לפני, ואני הייתי בלוויה בצפת. של אורי אילוז. ובאמת, אתה יודע, היו שם בלוויה, צריך לומר את האמת, עם ישראל כולו, חרדים וחילונים ודתיים, ואף אחד לא... ואנשים שם הבינו שיש מה לתחקר. אבל אף אחד, לא שאני שמעתי, לקח את זה למקומות האלה, של בחור ובחורה ושמאל וימין, כאילו זה מה שחסר לנו עכשיו, שעוד לפני שמתחקרים אירוע, כבר מתחילים לחבר את זה לאג'נדה שמאלנית פוליטית. אני דרך אגב מציע, כמו שאני מציע כבר כמה פעמים, לכל מי שרוצה יותר חיילים או יותר חיילות בצבא, שידאג שהילדים שלו יתגייסו, ואחרי זה אנחנו נסתדר. הילדים שלו יעודד את הילדים של השכנים שלו, של הקהילה שלו.
מדבריך עלול להישמע שאם החרדים יתגייסו, אז לא צריך יהיה להציב חייל וחיילת.
אני אגיד
אבל
ככה.
אתה לא נגד.
מדבריי, תן לי, אני אגיד לך. מדבריי יכול להשתמע שאם החרדים, ולא רק הם, יתגייסו יותר, אז יכול להיות שלא נגיע למצב של 12 שעות שמירה רצופה. זה מה שיכול להשתמע מדבריי. כל הדברים האחרים לא צריכים להשתמע, אני אמרתי אותם בצורה ברורה מאוד.
אני אשאל אותך שאלה קשה.
בבקשה.
אם היו שם שני לוחמי גולני, זה היה נגמר אחרת?
אני לא יודע. אני לא יודע. ממש לא יודע. אני חושב שזאת לא שאלה קשה, בן. אנחנו יודעים ש... תראו, אני לא רוצה להגיד אפילו איפה הייתה הבעיה, כיוון שאני לא יודע. אבל שימו רצף של בעיות שיכולים להביא לעניין הזה. 12 שעות שזה... זמן ארוך.
אנחנו מאותו דור, אותנו היינו זורקים, סליחה שאני קוטע אותך, היינו זורקים אותנו על איזה גבעת חול, שני חיילים, אומרים לנו תחפרו, לא הייתה אפילו עמדה, תחפרו פה עמדה, הנה נסקים, תמלו זה, ואתם עכשיו החיים פה יומיים. וכך היו, והרסאפ, אם היה זוכר, אז הוא היה מגיע פעם ביממה זורק לנו מנת קרב.
אני חושב שזה היה נועל אחר ושגרח, אני כבר הרבה זמן לא זוכר, אני צריך להגיד את האמת, אני גם לא חייל הרבה זמן כבר, אבל אני לא זוכר 12 שעות בעמדה, אני לא אמרתי שאסור שזה יקרה. אני אמרתי גם קודם, שאם זה קורה, צריך לעטוף את זה בסוג של מערכת של התראות, של בקרות, של איך מנהלים שגרה כזאת של... 12 שעות. אני מניח שכמו שאמרתי קודם, הצבא ער לשאלות האלה, עובדה שגם הרמטכ"ל
הנחה
על סיום החקירות האלה עד סוף
השבוע
הזה.
אני רוצה לעשות פולו-אפ רק על השאלה כדי להבהיר. אני שואל אותה כי, לא כי אני חושב ככה, אלא כי העלו את זה הרבה, כמובן בצד שאתם יודעים למי אני מתכוון, זה גבול שלום. זה ערנות אחרת, זה אירוע אחר, זה בעיקר פלילי והברכות ולא פחאי, ולכן אי אפשר להשוות גולני, אי אפשר להשוות דבר למין שבאינו
מינו. נזכיר לך שמונה חיילי נחל,
בדיוק.
שנחטפו ממוצב על יד בחמדון.
חמישה חיילים על הפילבוקס, ארי, על הפילבוקס בצוק איתן.
השמיצו את הנחל וקראו להם חטיפים, ושאלו מה הם עשו קודם, זה תמיד היה הדברים האלה.
זה כמובן מחזק את מה שאמרתי, וזה גם לצערי הרב. מעצים את אותה ביקורת מתועבת של מה שהתבטא באותו ערוץ לפני, אני אומר עוד, לפני שההורים התחילו לשבת שבעה, בטח לא מההלוויות שאני
הייתי. לא, זה היה במהלך, זה היה בזמן הלוויות. זה התחיל בזמן הלוויות. טוב, נחכה לתחקיר, בוא נעבור לפוליטיקה.
אני מבין שהיום ראש מפלגתך הותקף על ידי בקבוק אקונומיקה.
כן.
אני לא מעודכן.
לא, לא. הייתה בוקר הפגנת השכמה מול הבית של יאיר לפיד, של המחאה. הם הביאו הרבה בקבוקי חומרי ניקוי, כי הם מדברים על אין מספיק אקונומיקה בעולם שתלבין דיקטטורה, על רקע הדיווחים שיש סוג של התחלה של הסכמות בבית הנשיא, בעצם כאילו פשרה שהאופוזיציה תסכים לטפל בנושא היועצים המשפטיים ועילת הסבירות. אגב, אני חייב להגיד בצורה מינורית שאני הייתי מקבל, אבל זה רק אני, תמורת הקפאת כל שאר החקיקה וכו'. איפה אתה בתחום הזה?
קרוב מאוד לעמדה שלך, אם לא אותו דבר בדיוק. אני קודם כל חושב שקיצונים יש בכל מקום. אני תמיד מאוד מעריך אנשים שמוכנים לצאת מהבית ולהפגין, ואני מתייחס אליהם בכבוד. אחרי שאמרתי את זה, אני חושב שאם נתעקש, יש לנו פה מדינה, ו... אני לא יודע, אני מבין שלאנשים קשה לקרוא לזה פשרה, אבל אני חושב שאם בסוף נגיע למצב של שינויים סבירים במערכת המשפט, שמתקבלים על דעת כולם, שהם באמת לא פוגעים בדמוקרטיה ובעצמאות בתי המשפט ובמינוי השופטים על כל מה שקרור בכך, אז אני לא חושב שצריך אקונומיקה בשביל זה. אני חושב שעם ישראל, אני אומר את זה באמת, החלום הבלעות הזה של הפוגרום המשפטי, שאני מקווה שבעיקר בזכות המפגינים עבר מן העולם, לא צריך ללכת עד עד קצה הקצה כדי לוודא ששום שינוי לא יעשה במערכת המשפט. אבל אם נצליח להביא לזה שיהיו הוועדה לבחירת שופטים לא תהיה בשליטה פוליטית, השינויים שעכשיו אמרנו שאנחנו נהיה מוכנים לשקול אותם באותה מסגרת של פסקת הסבירות והיועמשים, ואני מזכיר, היועמשים זה לא פיתורים שלהם ולא כל אחד ממנה, אלא אותם מקומות שבתנאים מסוימים יהיה אפשר למנות גם מיצוג אחר. דרך אגב, שהיועץ המשפטי לעתים כבר הסכים לזה בעבר, או היועצת המשפטית.
כן, אבל זה תלוי בו, והוא צריך לאשר כל מקרה פרטני.
אז אמרתי, בתוך מה שיסוכם שמה, אני חושב שהאתגר הזה, או האיום הזה, על כולנו יחד, לא רק על ראש הממשלה, אני חלק מהמאוימים אם המהפכה הזאת תימשך. כאזרח המדינה, כמי שחרד לשלומה, לביטחונה, כמי שחרד לחברה הישראלית, לאחדות שלה, לחוסן שלה.
אבל יכול להיות שתהיה גם אחד מהמאוימים אם תקבלו את הפשרה. כי אותם אנשים שהזכרת יביאו לך אקונומיקה או ווזבוזלה באוזן. יעשו את זה בתדירות גבוהה.
אני אזכיר לך משהו שאתה זוכר, אני כבר הייתי מאוים מספיק על ידי חלקים אחרים מהצד הפוליטי, כבר זרקו עליי הרבה דברים, כבר...
ווווזלה, כן, זה מה שהיה במונדיאל ההוא.
אני הייתי במקומות האלה.
כן, לזר הוא מאוים ותיק, מה אתה מפחיד אותו פה? הוא יהיה אימון, בסדר.
כן, נכון, אנחנו, דרך אגב, אני רק אזכיר לכם מה שהזכרתי לא מזמן למישהו, המגד שלי, זכרונו לברכה, נחמיה תמרי, לימד אותי לפחד משני דברים, רק מהם, 9 מילימטר קצר ורופא שיניים, זה הכל.
וזה שהולך מאחוריך, הוא הזכיר לי גם.
9 מילימטר קצר. אגב, ונתחיל עם רופא שיניים כמובן. חבר הכנסת לזר שטרן, תודה.
תודה
גם לכם.
פרסומת אחת, ויצחק קרויזר מעוצמה יהודית בצד השני שלה. חבר הכנסת יצחק קרויזר, עוצמה יהודית, שלום.
ערב טוב.
שלום אריה ובן, שלום למאזינים.
אז אתה בעצם אחד המועמדים של הקואליציה לוועדה לבחירת שופטים, התפוח אדמה הלוהט מתקתק נפיץ ומפחיד, ומה בעצם אתה אומר על, על נקודת הזמן הרגישה שבה אנחנו נמצאים, צריך להחליט עד שבוע הבא, כי האופוזיציה אומרת אם לא תיתנו לנו לבחור גם אחד משלנו, אלא רק שניים של הקואליציה, נגמר האירוע.
אנחנו... לא נמצאים לפי תכתיבים של חברים באופוזיציה. אנחנו בעוצמה יהודית נתנו את מלוא הגיבוי לצוותים שיושבים בבית הנשיא, במטרה שיגיעו להסכמות ככל שניתן, הסכמות רחבות, גם בנושא של הוועדה לבחירה ומינוי שופטים. אני מאוד אשמח שהנושא הזה יעבור בצורה רחבה, אבל לא לשכוח, לאיומים שלהם, יש את האיומים שלנו, יש לנו כבר את החוק הזה, כחלק מהרפורמה במערכת המשפט שכבר היה מוכן להגעה להצבעה במליאה. לכן אני אומר, האיומים שלהם לא מרתיעים אותנו. יש פה עניין שצריך להעביר את הרפורמה הזאת להסכמות רחבות עבור כלל אזרחי מדינת ישראל, ולא לשכוח שיש כאן ממשלה שנבחרה בצורה דמוקרטית, ויש לה רוב קואליציוני להעביר גם את החקיקה בוועדה הזו.
שמעתי היום בשמו של יריב לוין, לא שמעתי אותו, אמרו בשמו, שזה בכלל לא חשוב אם יהיה לאופוזיציה נציג או לא יהיה לה נציג, כי ממילא יש למתנגדי הרפורמה רוב או וטו בוועדה לבחירת שופטים, ולכן זה לא מה שקורה.
כן, נווה מנצח.
יש טעם
ממה
שאומר השר באמת, ולכן הייתה חקיקה בנושא של הרפורמה במערכת המשפט, שכרגע באמת יש מה שנקרא... למתנגדי הרפורמה יש רוב בוועדה הזו, גם אם יהיו אפילו שני נציגים לקואליציה בוועדה הזו, יש טעם במה שעשה אומר. מצד שני, אם כן תקום בוועדה הזו, כן יש לה את היכולת לשנות ולמנות שופטים בערכאות יותר נמוכות, וזה גם משהו חשוב, אבל כפי שפתחתי ואמרתי, אנחנו...
לא, אז אני רוצה להתייחס למה שאמרת, חבר כנסת קרויזר, כי אתה אמרת את המצב, תיארת המצב, יש לכם 64 מנדטים, והצעת החוק של הוועדה לבחירת שופטים מוכנה, את זה אנחנו כולנו יודעים. אומר את המחאה, חבר'ה, בואו נראה אתכם תחוקקו, תקבלו את ליל גלנט על סטרואידים, בג"ץ יפסול את זה, נלך למהפכה, להתנגשות משפטית, מי יודע מי יציית למי, ויהיה פה כאוס, כאילו משחקים צ'יקן. עכשיו אני שואל אותך, אחרי שתיארת את המצב, אני לא חולק על התיאור שלך, בסוף, אם זה היה תלוי בך, להסכים על שני סעיפי הפשרה שכבר פורסמו בנושא יועמ"שים ועילת הסבירות שהיא לא תכלול מדיניות ממשלתית, תמורת זה שהמצב בוועדה לבחירת שופטים לא ישתנה וכל זה לא יקרה אלא בהסכמה, האם זה תלוי בך, אם אתה אומר כן?
אז אנחנו אמרנו בצורה ברורה, רפורמה ואיכות המשפט היא חשובה מאוד לפי התוצמה היהודית מצד אחד. צד שני, מי שמוביל את כל הרפורמה הזו זה השר לוין, בתיאום כמובן עם ראש הממשלה, בוועדה דרך חבר הכנסת שמחה רוטמן בוועדת חוקה, ולכן אנחנו נתנו גיבוי מלא באמת לצוותים, גם מהקואליציה, גם מהאופוזיציה, שישבו בנחת ויגיעו להסכמות. אם השר לוין יחליט שכחלק מהסכמות הוא מעביר את הרפורמה מה שנקרא בשיטת הסלמי, והיא תעבור חלקים חלקים בהסכמה, וכרגע יעברו במושב הזה, בקדנציה הזו יעברו שני הסעיפים שאתה הזכרת, אז אנחנו כנראה נתמוך בהצעתו.
אמרת בנשימה אחת במושב הזה ובקדנציה הזאת, ההבדל הוא יכול להיות כמה שנים.
כן.
נכון, לכן אני אומר, אנחנו נותנים גב מלא לשר לוין, שהוא מנהל את כל באמת הרפורמה החשובה הזאת במערכת המשפט, ואם הוא יחליט שהוא רוצה להעביר אותה
הכותרת שלך היא מה שלוין, מה שלוין
אנחנו נותנים לו גיבוי מלא.
יצחק קרויזר, הכותרת שלך היא מה שלוין, מה שמקובל הלוין אם יהיה מקובל עלינו. מצד שני, אתה יודע שמדובר על זה שאם יקרו דברים של לוין לא אוהב הוא יתפטר, מה תעשו במקרה הזה? האם אתם מפילים את הממשלה?
אז לכן אני אומר, אנחנו בשיתוף פעולה מלא ובהערכה רבה לשר לוין, מאחר והוא מוביל באמת את הנושא הזה של הרפורמה במערכת.
אז אם הוא יקום ויגיד, איני יכול עוד, לא נותנים לי לעשות את זה, מה שאתם מעבירים פה זה בדיחה לא רפורמה, מה אתם עושים?
אז אנחנו נמצאים פה באמת בדילמה, כפי שפתחתי ואמרתי, של מצד אחד שיש לנו את הרוב הקואליציוני, החוק הזה של הוועדה לבחירה ומינוי שופטים כבר יכול להיות מונח, ובדי במהירות להיות מחוקק ומוצבע ברוב במליאה. ויש לנו את היכולת לעשות את זה. מצד שאנחנו כן רוצים שהנושאים של הרפורמת המשפט כן יבואו
להסכמה. אתה אומר אתה בדילמה, לא נותן לנו
אתה חוזר ואומר 64, 64, 64, אתה בטוח שנתניהו איתכם?
לא, כי דוד ביטן אמר למשל, אני מתקן אותך נמלי בפגוש אצלנו, למה לא העברתם, הוא נשאל, הוא אמר, כי לא היה לנו רוב. יש כל מיני ח"כים מתנדנדים בליכוד שאומנם לא מחצינים את זה יותר מדי, אבל למשל גלנט, למשל דלל, למשל אולי אדלשטיין, למשל אולי ביטן עצמו וכו' וכו'.
לא, אני חושב שלכן יצאו באמת לשיחות בבית הנשיא, ובאמת אנחנו רואים שכאשר יצאו לשיחות בנשיא, כל ה-64 חברי כנסת של הקואליציה התיישרו ונתנו לזה גיבוי, ואני מאוד מקווה שיגיעו משם באמת הסכמות. במידה ולא יצאו משם הסכמות, ה-64 המנדטים האלו שנבחרו על ידי הציבור גם במטרה להביא בשורה במערכת המשפט, התחייבו להצביע בעד בהמשך החקיקה.
שאלה אחרונה, אם אתה יכול תשובה מהירה בנושא אחר, היינו צריכים לדבר עליו יותר, אני מודה. עוצמה יהודית הבטיחה משילות טרור ביטחון אישי לא מסתייע. הרציחות במגזר הערבי פי שלושה, במגזר היהודי עלייה גדולה. תכף נדבר על הגניבת ענק בבסיס צאלים של עשרות אלפי כדורים. פרוטקשן שובר שיאים. מתי תגידו לעצמכם נכשלנו? כאילו, יש איזה טאג של זמן?
לא, אני חושב להפך שיש הצלחות רבות במשרד לביטחון לאומי. אנחנו נמצאים בו רק חצי שנה. ונכון שהמציאות היא לא פשוטה, קיבלנו משטרה ודיברנו על כך גם בתחנה המכובדת והבמה המכובדת שאתם נותנים לי, שקיבלנו משטרה ועל כך אין חולק, משטרה בחוסר של תקנים, משטרה בעזיבה, באמת
אז המצב הזה עוד לא השתנה, המפכ"ל אמר היום שהמשטרה לא תוכל לעמוד במשימות שלה במקרה של אימות רב זירתי כי אין כוח אדם.
בין התקציב עבר, כפי שאתה יודע אפילו טוב מאוד, עבר ממש לא מזמן. התקציב, כשברגע שעובר הכסף מתחיל לזרום, התקנים מאושרים, המשמר הלאומי יקום, התקנים אליו מאושרים ומתוקצבים. עכשיו אנחנו עובדים ביתר סט, כמו שכבר גם פורסם, שהוועדה שצריכה ממש להקים ולבנות את המשמר הלאומי, כבר פורסמו אפילו השמות בנושא הזה, והתקנים יאוישו לתקנן עכשיו 3,000, מעל 3,000 תקנים במשטרת ישראל. זה לא דבר שיקרה היום ומחר, אז לוקח לזה זמן, זה תהליך, יש אופק, יש סוף סוף שר שמקבל את השוטרים בשטח, מקבל את עבודת המשטרה, את שירות בתי הסוהר, יש לנו עבודה רבה, ונכון, אנחנו מחשיבים תשומת לב והרבה הרבה עשייה לפשיעה במגזר הערבי, שהיא באמת חמורה מאוד.
תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה רבה.
תודה לכם.
ציפי ברייר שעבי מחריש, שלום.
שלום לך. היי, מה
שלומכם? את זו שנשברה ידה בעקבות אימות, בעצם חטפת מהמפגינים החרדים מול המשפחתון, מול הפעוטות, במשחקייה הזו בחריש, ומה שמעלה אותך עכשיו על הקו, זו העובדה שאתמול את נחקרת שעות במשטרה. הכיצד?
נכון. מה שקורה שבעצם שבוע וחצי אחרי שבאמת תקפו אותי, אז עצרו סוף סוף את הבחור שאחראי לחבלה שלי, ואז מאותו רגע הם פשוט מגיעים אחד אחרי השני, הם מגישים עוד תלונה ועוד תלונה ועוד תלונה, רק מאותו רגע. אז אתמול קראו לי למשטרה ונחקרתי במשך 3 שעות, שוחררתי הביתה, הגעתי הביתה, ובשעה 6 בערב דופקים לי בבד לדלת עוד פעם שוטרים, אחרי עוד תלונה שהוגשה, ומעכבים אותי לתחנה שוב.
דופקים לך בדלת?
כן, מול הילדים.
הרי בדרך כלל באירוע באמת... כזה, אומרים, מתקשרים, אומרים, תבואי לתחנה.
אני אגיד לך, כששחררו אותי אחרי 3 שעות בעצם, אז נתנו לי תנאים מקבילים למרחקה מאלה שהתלוננו נגדי. והם, המשטרה חשבה שאני הפרתי את התנאים בעצם על ידי התלונה שהוגשה. כשאני הגעתי לתחנה, הגענו למסקנה, אני לא הפרתי תנאים, ואני באמת לא הבנתי למה הביאו אותי לשם. אני ממש ביקשתי מהם לא לעכב אותי, כי אני אחרי ניתוח מוטשת, אחרי יום שלם, שהייתי כבר 3 שעות במשטרה, מול הילדים שלי, הייתי מאוד ניסרת. השוטרים, אני יכולה להגיד לך, שהיו במקום, באמת ניסו ודיברו עם מפקד התחנה, הנקודה בחריש, והוא לא הסכים. אז ככה ליוו אותי גם בערב, כאחרון הפתעים.
את יודעת מה שמו של המפקד נקודה בחריש הזה?
סליחה?
איך קוראים למפקד הנקודה בחריש?
ענן. אני יודעת רק את השם הפרטי.
ענן זה כמו זה שהבקיע את ענן חלילי. אני לא רוצה להשמיץ את השם הזה, אבל טוב, ענן. אוקיי. אריה.
אני לא בטוח שכל המאזינים מכירים את הסיפור עצמו, של מה היה במשחקייה, מתי זה קרה, על איזה רקע, מה היה שם?
הם בעצם מגיעים חודש שלהם להפגין מול משחקייה שפתוחה בשבת במרכז מסחרי מתחת לקרקע, ככה שזה לא באמת מפריע, שבשבת הזאת הם הגיעו קבוצה מאוד גדולה, אני להערכתי משהו כמו 40 גברים, שאחד בעט בי, ואז אחד שם לי רגל, ונפלתי ושברתי את המרפק, לא את היד, עשיתי ניתוח, ואני בדיוק מהשיחה איתכם נכנסת לטיפול הפיזיותרפיה השני שלי.
מותר לשחק בשבת, מה הטענה שלהם? מה, הפעלתם מערכות כריזה? הקרנתם סרטים?
זה מתחת לקרקע, זה מתחת לקרקע, לא, אבל... מי שלא יודע שזה קיים... לא ידע שיש שם המשחקייה, זאת אומרת, זה מבחינתם, זה שיש עסק שפתוח בשבת, לא מוצא חן בעיניים.
זה פשוט נורא שאנחנו צריכים להתחיל לתרץ שזה מתחת לקרקע ולא הפרענו, בעיר שהיא
איתך.
מעורבת, זה פשוט נורא שהגענו לזה. ומה
איתך.
ענן, אני לא יודע מה הדרגה שלך מחריש, אני אומר רק את זה רק בשמי, אתה קצת מוכיח את הקלישאות על השוטרים, כן? לא חשוב איזה. לשלוח שוטרים הביתה לאישה שהותקפה, נשברה לה היד, הם לילדים קטנים, 3 שעות אחרי חקירה, מוכיחה שאתה לא ראוי לתפקיד שלך, לא בנקודת חריש ולא בשום נקודה. ושוב, זו רק כדעתי. משהו לסיום?
כן, משהו שחשוב לפי דעתי לציין, שיעביר גם עוד משהו. הבחור שבעצם בעט בי, לא בעט, שהפיל אותי ושבר לי את המרפק, שוחרר למעצר בית, אפר מעצר בית, צולם אפר מעצר בית, שוטר הגיע לנו הביתה לקחת את התלונה, ואז שאני נחקרתי גיליתי שהתלונה לא קיימת. זאת אומרת שהוא הפר את המעצר בית ולא עשו איתו כלום, ואותי עיכבו ליום שלם לתחנה.
ציפי, תודה. אני מבטיח לך אישית לעקוב אחרי זה בכל האמצעים, כי זה מרתיח. ציפי ברייר שרעבי, תודה רבה לך.
תודה רבה, רפואה שלמה.
תגובת המשטרה לא ראויה ואני לא מקריא אותה. תעצרו גם אותי, תשלחו שוטרים אליי הביתה ותעצרו אותי. לנקודת חריש אם אפשר.
משטרת ישראל מקפידה תמיד על קיום החוק. לא, זה מה שמברוך.
לא, לא, בסדר, אני מסכים. אלוף במילואים יום טוב סמי, פיקוד דרום לשעבר שלום.
שלום לך.
שלום, ערב טוב.
התבשרנו היום על עוד גניבת ענק בצאלים, 10,000 כדורים, חשש שיגיעו לארגוני טרור. תגיד משהו שלא נאמר, כאילו, מה אפשר לעשות נגד הדבר הזה? זה פשוט בלתי נתפס.
משהו שלא נאמר, אתגר מול שניכם, שני שדים כמוכם, לטובה, כן?
כי לפני שבועיים שמענו שגנבו מג בזמן שפרקו טנקים, גנבו, נכנסו לתוך הטנק, פרקו, גנבו את המג, מה?
תראו, יש, כתבתי פוסט קצת אכזרי השבוע, איפה הכפתור ריסטארט של המדינה הזאת?
גדול.
יש כל כך הרבה תחומים שצריך לעשות בהם איתחול מחדש, אוי, אתם לא גלי צהל, כי אם אני אומר ריסטארט, מיד השלום קור מתקשר אליי. אז זה איתחול, לעשות איתחול בהמון מערכות, בצבא, במשטרה בעיקר, ובמשילות, באופן כללי, אנחנו הזנחנו חבלי ארץ שלמים. עכשיו, אני לא מצדיק את הצבא, שלא תהנה הבנות. אני מדבר כרגע על משהו מערכתי. זה לא להוסיף עוד 3 שומרים בצהלים, עוד 10 שומרים בצהלים. תוסיף גם עוד 20, יגנבו תחמושת. כי כשאין משילות, כשזה no man land, כל הנגב, וגם חלק גדול מהגליל, כשאין כוח למשטרה, אין, אתה מתקשר לתחנת משטרה, יש שם 2 סיירים במשמרת שלישית ברצף, עם נעדת אחת. אין להם יכולות, אין להם יכולות. ולקחנו המון המון תחומים במדינה הזאת, ופשוט הזנחנו אותם ושכחנו אותם, ואלה התוצאות, מה אתם מתפלים? זה רק
במילואים טוב סמיה. הייתי פעם בוועדת חוץ ביטחון ביקור בצהלים, והראה לנו מפקד הבסיס סרטונים של מצלמות אבטחה, שהוא מראה לנו איך הם פורצים ונכנסים ולוקחים וגונבים. ואני שאלתי אותו, למה אתם לא יורים בהם? הוא אמר לי, כי אני יושב בבית סוהר. לדעתך זה נכון? אם חיילי מילואים יירו במי שגונב נשק ויהרגו אותו, הוא יושב בבצע?
שאלה טובה, שאלה טובה. אני רק תגיד לנו מתי היית בוועדת חוץ וביטחון.
לא, לא רוצה, כי אז אני מסגיר. זה היה בעשור בין 2003 ל-2013.
אוקיי, אז קודם כל רוב פתיחה ויש השתנו גם בתחום הזה, אני יודע בוודאות. אוקיי? עכשיו, אבל זה עדיין, אני נשאר בתשובה שלי. זה לא הבעיה של עוד פתיחה באש, ולא הבעיה של עוד 10 שומרים בצהלים. זה הבעיה שאיבדנו שליטה על מרחבים שלמים במדינה הזאת. גם זורקים אבנים על כל הכבישים, בין באר שבע לכל העיירות פיתוח, בכל הנגב. גם שורפים תבועות, גם שורפים שדות, גם לוקחים פרוטקשן על כל דבר. לך תפתח עכשיו דוכן פלאפל בכביש 25 בבאר שבע, אתה תקבל אחרי 10 דקות 3 משלחות של פרוטקשן. ואין לך מולמיד להתנונן, כי אין כוח שיתפל בזה.
יש לך מישהו שאתה ממליץ עליו במיוחד? מתוך 3, כי עכשיו לך תמחר.
מי שיגיד לך שהוא רוצה הכי פחות כסף, נו, מה אני יכול להגיד?
לא, אבל זה ישירות, זה לא ישירות, זה לא יש... אני נגד לחסוך בדברים האלה.
ברור שלא, חבר'ה, אני אומר לכם, יש לנו... אני לא רוצה לעשות ספוילר, הספר שלי הוא יורד לדפוס בקרוב, אני מדבר שם על היעדר תכנון אסטרטגי וחשיבה אסטרטגית בכל תחומי חיינו. הנה, הפרופסור ידידנו נמצא, שומע אותי, בתחום הבריאות. אין תכנון אסטרטגי. אחרי 40 שנה נבנה בית חולים אסותא באשדוד. 40 שנה.
וגם אין רופאים.
בדיוק.
אבל יש אסטרטגיה. האסטרטגיה היא... לא, אתה טועה. יש אסטרטגיה. האסטרטגיה היא תהיו בריאים רצוי על חשבונכם.
חבר'ה, נגמר לנו הזמן, אז קודם כל בוא נקבע שכשאתה מוציא את הספר, יום טוב, כשאתה מוציא את הספר נדבר איתך שוב, אין תכנון אסטרטגי, זה נכון, עכשיו נחשף גם שתכף לא יהיו רופאים, אבל העיקר שתמשיכו לא להכיר בלימודים בחוץ לארץ, ולא לפתוח פה עוד 14 פקולטות רפואה בדחיפות,
אפשר, אי אפשר לפתוח, אי אפשר, אין, לא, אתה יכול לפתוח,
אבל זה הכל בתכנון, אבל אם, פרופסור אלדד, אתה מסכים? שמישהו יטיל על מישהו ברצינות עם תקציב לתכנן, אז כן יהיה?
אז זה יקרה.
לא יפתוח 14 מחלקות.
לא 14, אריס, לא אמרתי
14. יהיו יותר רופאים.
תביא לי עוד 2, בדיוק. עובדה שפתחו הרי, פתחו בצפת, אז אפשר לפתוח בעוד צפת. תודה רבה לך, יום טוב סמיה, נמשיך לדבר, תודה.
תודה וערב טוב.
דיווחי תנועה. אורן הארי, עורך חדשות חוץ ושדרן בכאן בית שלום.
ערב טוב.
שלום וברכה, אחי ובן.
התמונות מאוקראינה, מחרסון, של קריסת ופיצוץ סכר ענק על הדנייפר, ושיטפונות כאילו מהשטן, הן בלתי נתפסות, אבל אני מבין שאין דילמה, זה הרוסים, למרות שהם מאשימים את האוקראינים.
נכון,
זה הרוסים, כי אתה יודע, השאלה הקלאסית מי מרוויח, והמרוויח מהפיצוץ הזה זה הרוסים. אבל לפני זה אמירה כללית ככה לגבי מלחמת אוקראינה. לפני 3 שנים הרמטכ"ל אז חילק ספר קריאת חובה למטכ"ל, והספר נקרא על המלחמה, והמשפט הפותח בו היה מלחמה, באופן מלחמה במובן הקלאסי של המילה, אינה קיימת עוד. קרבות, כמו שהכרנו אותם מההיסטוריה, אינם עוד. מה שנקרא אופס. עכשיו, מה שאנחנו רואים פה...
זה הרמטכ"ל שלנו חילק, או האוקראינה?
לא, 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 שלנו, שלנו, הוא ולא שרף. זו לא הנקודה, רבים חשבו ככה. הנקודה היא שאנחנו חוזרים, גם באגב בנושא של פיצוץ הסכר, אנחנו רק חוזרים בהיסטוריה. זה למשל מה שעשו ההולנדים, פוצצו את הסכרים כדי למנוע פלישה ספרדית, אני מדבר במאה ה-16. אנחנו במאה ה-21, ועושים את אותו הדבר. מדוע? כי כל העולם מדבר ומתכונן על התקפת הנגד האוקראינית שאולי כבר החלה. הסכר הזה, אנחנו ברדיו, לא בטלוויזיה, הקהל יצטרך להאמין לנו או לפתוח מפה. הרוסים שולטים על הגדה הדרומית של הדניפר, האוקראינים נמצאים בגדה הצפונית, וכעת כאשר הם פוצצו את הסכר הזה, ובין השאר הם יציפו עשרות פרקים, ערים, עיירות, כפרים, הם כמובן מונעים בכך מהשריון לזוז. אתם מכירים את הדברים האלה, אתם זוכרים אותם, שריון, נגמשים, חיר, כל הנעת לוגיסטיקה, כמובן, מסעיות עם דלק, תחמושת, מנות קרב, מנות דם, לא יכולים לזוז בתוך מים, על כן זה אומר שהתקפת הנגד האוקראינית לא תהיה שם, אולי בכך הם שיבשו אותה, וגם זה מאפשר להם להזיז כוחות לאזורים יותר פגיעים, שהגזרה היא כמובן ארוכה מאוד מאוד, בין השאר זה כמובן פשע מלחמה, עוד פשע מלחמה שעושים הרוסים, אבל יכול להיות שאת המטרה לטווח הקצר הם השיגו בזה שהם מנעו או הישו את התקפת הנגד האוקראינית שכולם מצפים לה.
מה אומרים מקורות המודיעין המערביים? מי עשה את זה? יש להם איזשהם עדויות מסיור?
תשמע, אין להם כרגע עדויות, אבל כדאי לזכור שהסכר הזה היה בשליטה הרוסית. כלומר, זה באזור שבו שלטו הרוסים. וסכר, כידוע, אתה לא מפציץ אותו, אתה שם איזה מטען חבלה מתחת למכונית של איזשהו פושע. לפוצץ סכר כזה שלא מהאוויר, למי שזוכר את הסרט ואת העלילה האמיתית של פורצי הסכרים, זה כמויות אדירות של חומרי נפץ ושל תכנון ושל ביצוע, והסכר הזה היה בשליטה הרוסית, זה לא חוליית קומנדו שבאה ומצליחה לעשות את הדבר הזה, ובאמת כל האצבעות, גם מבחינת ההיגיון, גם מבחינת האפשרויות הפיזיות, הכל מצביע על הרוסים, והעולם כולו, המערב מגנה את הרוסים, חלק גדול מהעולם לא עוסק בנושא הזה בכלל, ורוסיה מאשימה את אוקראינה.
אורן הארי, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם ולהתראות.
להתראות. מוטי שמואלי, שלום.
שלום.
שלום רב. שלום בן.
מנהל אגף תשתיות תעופתיות ברשות התעופה האזרחית, ולראשונה בישראל היה ניסוי במונית אווירית אוטונומית שטסה בשמי הארץ. מספר חברות שעוסקות בזה של כל מיני רחפנים תרגלו את זה, זה קרה היום?
לא, זה קרה בשבוע שעבר, אבל כן, זה נכון, איזושהי גולת כותרת בתהליך יחסית ארוך, זה נקרא מיזם הרחפנים הלאומי, מתקיים כבר 2 פחות או יותר, 19,000 טיסות, גיחות, איך שתרצו לקרוא לזה, לרוב באמת של רחפנים קטנים, אבל באמת בשבוע שעבר היה ניסוי כזה עם כלי שבסופו של דבר אמור לקחת או מטענים יחסית כבדים או נוסעים, ממש ככה.
הכלי הזה, כמה הוא גדול? זה כמו מיניבוס, זה כמו מסעית? מה הגודל של הדבר הזה?
מיניבוס, אפילו פחות. כרגע מה שהודגם היה 2-3 נוסעים, מדובר על משהו שיגיע אולי 6 נוסעים, כן, על זה מדובר, ממש מונית, רכב פרטי עם רוטורים או
תגיד,
מדחיפים,
חשמליים. תגיד, אפשר יהיה להזמין את זה כזה כמו בגט טקסי, זה שאלה ראשונה, 2, להערכתך, מתי הדבר הזה מתחיל לעבוד? ו3, כמה תעלה נסיעה מכפר אדומים לרמת השרון?
אז זה שאלות גדולות, אני אתחיל דווקא מעניין הזמנים. אז הזמנים זה לא כל כך מיידי, זה יכול לקחת כמה שנים, יש פה לא מעט אתגרים בלא מעט מובנים רגולטוריים, טכנולוגיים וכולי, אבל באמת הכוונה היא בסופו של דבר שזה יהיה חלק מהתחבורה הציבורית או התחבורה הפרטית, שישתלב בעיקר במרחבים העירוניים, האורבניים, ישתלב בחלק, כחלק משאר אמצעי התחבורה, וכן אפשר יהיה להזמין, זה יהיה אוטונומי, וככל שזה יהיה יותר אוטונומי, כלומר פחות אנשים יהיו מעורבים.
אוטונומי זה אומר שאין שם מישהו ששואל להפעיל מונה או ככה.
לא רק שאין שם מישהו שנוהג ושואל להפעיל מונה.
מונה או מחיר.
נכון, לא רק שזה לא קיים, אלא גם כל הניהול מהקרקע הוא לא ממש מנוהל על ידי בני אדם. כלומר, זה איזושהי תעבורה אוטונומית ש... ממקסמת לתוך
כבר,
עניין
אתה כבר מנסה דיוק. להפיל אחריות על הרובוט, אני קולט אותך.
חד השמעית לא, חד השמעית לא. ולכן, ככל שיהיו פחות אנשים מעורבים בעניין, אז גם המודל העסקי יהיה כזה, שזה, אני לא יודע אם זה יהיה שווה לכל נפש, אבל בסוף גם מונית ספיישל לא בדיוק שווה
אבל,
לכל נפש.
מוטי, איך זה מתכתב עם הצורך בבטיחות? הרי כשנתנו לנו חופשיות על הקרקע, אז אתה רואה כמה אנחנו הורגים את עצמנו, הנהג הישראלי. עכשיו תאר לעצמך שאפשר יהיה לעשות חרקות עם רחפן.
אז זה בדיוק חלק מהדאגות הרגולטוריות של לדאוג לבטיחות גם של הכלי עצמו, שלא יישבר לו משהו ופתאום ייפול על כביש סואן או על אנשים או על בניינים, וגם כמובן למי שנמצא בפנים, שלא תהיה תקלה ולא יהיו אירועי סייבר סבר ועוד דאגות. אבל בסופו של דבר הטכנולוגיה ככל שהיא מנוהלת מפוקחת, בסופו של דבר היא, ההוכחה היא שהיא יותר בטוחה מאשר הרבה פעמים אנשים נוהגים או מפעילים וכו'.
ואיפה זה יכול, איפה זה נוחת בכל מקום הדבר הזה? בשביל להנחית מסוק צריך אופרציה.
בכל מקום חנייה שיש בתל אביב.
אז זהו, זה גם חלק מהאתגרים שבגלל זה התשובה שלי לא חד משמעית מחר בבוקר. חלק מהעניין, הנקודות נחיתה של הכלים האלה זה חלק מהאתגר, זה בסוף כלי לא מאוד קטן, זה לא רחפן קטן ש...
עכשיו כל פעם בכניסה לצומת להסתכל ימינה שמאלה ולמעלה, זה מה שאתה אומר.
לא, 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 זה אמור להיות משהו בטוח, מתוכנן מראש, עם נקודות נחיתה, שאגב חשוב מאוד שיהיו מתואמות ומסונכרנות עם שאר התחבורה, כי אם זה ינחית אותך במקום שכדי להגיע למטרו או למחוז חפצך, תיקח עוד מונית, אז לא עשינו בזה כלום. אז גם זה נושא של לפתח את המנחתים או את נקודות הנחיתה שיהיו במקומות רלוונטיים, והכוונה היא שזה יהיה חלק מרשת של תעבורה אוטונומית בגובה נמוך מעל ערים ומרכזים עירוניים, שיהיה בהם הכל, גם מוניות כאלה, גם הובלת ציוד, גם ניהול של אירועי בטיחות וביטחון. למש... וזה כן יכול להיות מחר.
מוטי, אנחנו בחיינו זה... נטוס בזה ואנחנו לא צעירים.
אני מאמין שכן, זה עניין של okay. שנים. פה יש אגב הרבה מאוד שתלוי בסקטור הפרטי ובחברות וכו'.
אם הפרטי הזה עדיף על הציבורי.
לאפשר.
מוטי שמואלי.
תפקיד שלנו לאפשר.
אז תאשרו, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה, ערב טוב.
פרסומות וחזרנו. ירון בן יעקב, שלום.
ערב טוב.
ערב טוב.
יוצר הסרט התיעודי לראות את השמש בחושך, וכאן בא סוג של גילוי נאות, הסרט הוא על איציק חנונה, בחור שאני מלווה כבר קרוב ל-30 שנה, ואריה הצטרף לפני לא מעט שנים, ושנינו חברים טובים שלו, איציק נולד עיוור לגמרי, ובגיל 11 או 13 איבד גם את כושר השמיעה, והוא עיוור חרש. אתה עשית לו סרט, הוא יוקרן הערב בערב מיוחד בנה לגעת, בהנחייתי, יהיו שם גם חנן יובל, והסופרת מירה מגן, ושחקנים עבריים, ואתה בעצמך בתהליך של איבוד ראייה, זה נכון?
נכון, נכון, אני בתהליך מאוד מאוד מתקדם, אני חולה במחלה שנקראת רטינטיס פיגמנטוזה, זה ניוון של הרשתית, ואני נמצא בחודשים או בשנה הכי קשה של המחלה, אבל כן, דווקא בשנה הזאת עשיתי את הסרט על איצי, שהעיניים כבר לא עבדו. וזהו, האמת שאת איצי הכרתי לפני יותר מ-15 שנה, שבאתי לראות אותו בנה לגעת. העיוורון היה רחוק ממני, אבל היה מפחיד. והיום שהוא חלק מהחיים שלי, הוא פחות מפחיד.
פחות מפחיד כשאתה חווה את זה בעצמך?
כן, כשאתה חווה את זה, אתה גם מתרגל לזה. אתה... תראה, קשה להתרגל, כי המחלה היא בהתקדמות, אז כל יום זה איזושהי מציאות חדשה שאתה צריך להתמודד איתה. ואתה עוד יותר רוצה לאחז בחיים האלה, כאילו שאתה מאבד את הראייה, אתה לא רוצה לוותר על החלומות. ואחד החלומות שלי היה באמת לעשות כל השנים סרט דוקומנטרי. וכבר שהראייה הלכה ונעלמה, אז חשבתי שהחלום כבר לא התגשם. וניתנה לי הזדמנות להשתתף בסדנה של אחים איימן. והתחלתי לחפש דמות, והזכרתי באיציק, ושוב התחברתי אליו מחדש. זה היה דרך רעיונות שפשוט, שהוא עשה איתכם. ואז אני זוכר שבאתי לכיתה, ותומר איימן, המנחה, אמר לי, על מה אתה עושה? אמר לו, תשמע, יש בחור שקורא איציק חלונה, הוא לא שומע ולא רואה, ואני לא רואה, והוא מדבר לא ברור, אבל יש משהו בבן אדם הזה שאני רוצה לעשות עליו סרט. הוא אומר לי, תשמיע לי משהו, יש לך משהו עליו? השמעתי לו רעיון שלכם איתו. 30 שניות עצר לי, אמר לי, זה מספיק לי. יש לך פה סיפור, לך תעבוד עליו. ומפה התחיל בעצם כל ה...
כשאתה מביים את הסרט, אתה בעצם לא רואה מה שהצלם צילם?
כן, אני הלכתי, לקחתי את כל החומרים שיש לי, הספר שירים, הרעיונות שהיו לו...
הוא כתב ספר שירים, לא אמרנו, כן.
שכחנו לציין שהוא משורר.
איציק כתב ספר שירים, וראיינו אותו גם לכבוד זה, ועשו לו ערב מיוחד בין הלגעת, ואריה ואני היינו שם וכו'.
נכון. ואז לקחתי כל החומרים, ובעיקר הרבה מילים שהתכתבתי איתו. והלכתי וישבתי, והתחלתי פשוט לדמיין את הסרט, איך אני רואה את הסרט בעיניים שלי, או בדמיון. ופרם אחרי פרם, פרם אחרי פרם, וככה פשוט שהתמונה הוא שלמה, הלכתי לצלם, ויצאנו לצלם אותו במשך 3 ימים. ומה שהיה חשוב לי, בעיקר מה שראיתי שם בדמיון, להביא את זה עכשיו לידי ביצוע, ואחר כך לעבוד עם האורך.
ירון, יש לנו חצי דקה, תגיד, יש סוג של נחמה בזה שאתה מתעבר, אבל אתה אומר לעצמך, אני לפחות שומע?
אם יש... בהחלט, תשמע, אתה...
כשאתה חושב על איציק?
אני חושב על איציק חד משמעית, כן, תשמע, הוא מתמודד עם מגבלה כפולה ומכופלת. ואתה יודע, בסוף הסרט, אתה יודע, השאלה האם יש לו חיים לאיציק. זו הייתה השאלה הראשונה של לפני שהתחלתי את הסרט. ובסוף הסרט הגעתי למסקנה שיש לו חיים. זה לא חיים שאנחנו היינו רוצים לעצמנו. אבל יש לו חיים.
אנחנו יכולים לדבר על זה, גם אריה וגם אני איתך עכשיו שעות, רק שהזמן נגמר.
נכון, אני יודע.
אולי נעשה לזה המשך.
תודה רבה, בהצלחה ערב.
בהצלחה.
תודה רבה. תמסרו
דש לאיציק.
אנחנו נמסור, אריה. תהיה בטוח. עורכים ומפיקים, אסף נבוא ושמואל בן סימון, אחראית על השידור, תמר שלומוביץ, עורכי הדיגיטל נויה חסון, שני רומנו, ומה הוראת האחרנו ספורט עם קופן ומליניאק. אני אספר לך מחר.
מחר תספר מה היה ואיך היה. תודה רבה.